נדבר קצת על הימים האלה, תשעה סיומים, ההכנה לתשעה באב, אבל זה ימים שבפני עצמם הם ימי הוולוס. זאת אומרת, הם גם ימים של לפני תשעה באב, אבל ימים של ימי הוולוס. וצריך להבין את המהות, המשמעות של הימים האלה, מה מיוחד בהם, מה מסוכן בהם, וגם מה המשמעות של היום האבלו שנקבע ביום שריפת בית המקדוש, כשבעיקרון השריפה הפנימית של בית המקדוש כבר קרתה לפני כן, נכון? בית חרוב החרבת, קמח טחון טחנת, בית שרוף שרפת, מקום שרוף שרפת. זאת אומרת, מה שנשרף כבר קרה לפני כן, מה קרה ביום הזה? אז כדי לראות את הסוגיה הזאת, אנחנו נתחיל עם, זה בשיחה של אמו לפיתי לא סכו, זה ממנחם אוב טוב של סמך א', זה נתפס באבילוס החורבון. הוא מתחיל עם הסוגיה של הסקונה. ימי בין המצרים נחשבים קצת לזמן סקונה, לא עושים בהם אפילו דברים שבזמנים אחרים לא נחשב לסכנה. נפסק בשולחן אור, בתוף קופנונה א', סעיף י' ח', שצריך להיזהר משבע עשר בתמוז עד תשע באוב, שלא ללכת יחידי מארבע שעות עד תשע שעות, ומה שכל הילדים בחדר זוכרים, לא יקו התלמידים בימים ההם, וכן, אם עושים סיום אפשר? לא יודע, לא עדיין להמצאה הזאת. אבל בכל מקרה, המשנה ברורה שם כותב בשם המדרש, שאפילו ברצועה יש להיזהר. זאת אומרת, אפילו הרכאה ברצועה, שזה דבר קל יותר, בימים האלה לא יקו. כן? זה זמן סכנה. זה זמן סכנה. עכשיו, יש הגדרה של סכנות, יש דברים שהם מסוכנים מצד דרכי הטבע. כן? אסור לעבור מתחת לקיר נטוי. נכון? הגמור אומרת בברכס, נ"א עמוד א', שמי שעובר מתחת לקיר נטוי, מכניס את עצמו למוק עם סכנה, אז דנים אותו מחדש בשמיים. איך שישבו את זה רבנים בדורות האחרונים, לעבור באור אדום. גם אם זה לא דבר שאתה משער שהם בסכנה, אבל זה להכניס את עצמו למצב של סכנה. לכאורה ראיה מקום לדון שהאור האדום לא עושה כלום. נכון? הוא לא, מה זה האור האדום? זה גורנישט. בעצם, אם יש מקום של סכון, יש אנשים שאתה יודע, צריך לעשות סדר בדברים, אז שמים צבעים. אבל אם אתה מסתכל ימינה ושמאלה, ואתה רואה שאין סכנה, אז מה פתאום לחשוש? כאילו, הצבע אמור להגיד לי, אדום לא יישא עבר בי, כן? זה אמור לקבוע? אבל לא, ברגע שנקבע הדברים שכרגע זה זמן המעבר לרכבים, אז המעבר במקום כזה, גם אם כרגע אתה לא רואה רכב שמגיע במהירות שמסוכנת, זה מכניס את עצמו למוק עם סכונה. ומכניס את עצמו למוק עם סכונה, מנקים לו עם זכוי איסוף. מנקים לו עם זכוי איסוף. יש הגמורה, איפה אנחנו רואים את היסוד הזה גם כן? אנחנו רואים את זה גם בגמורה בקידושי. הגמורה בקידושי מספרת לנו על, מי זה היה? רב ברבונה שהגיע ללמוד במקום הבן שלו, והבעיה רצה שהיה בית כנסת שהיה שם מזיק, שאפילו דאי לטרי ביומו מאב ומצזקה, אפילו שהיו נכנסים שתיים ביום, באמצע היום, ושתיים, בכל זאת היו ניזוקים, אז הוא רצה שיתבטל המזיק הזה, אז הוא ציווה על כל בני העיר, שלא ייתן, אף אחד לא ייתן לו מקום להתארח, מקום לישון. אז הוא הגיע שם לבית מדרש, וניסה לישון שם, להישאר בבית מדרש בלילה. נשאר בבית מדרש בלילה, ואז פתאום הוא רואה את המזיק הזה. זה היה מזיק עם שבעה ראשים, ואז הוא התפלל, וכל קריאה שהוא קורא, בום, אף ראש אחד. ככה העיף לו את כל השבע ראשים עד שהוא יתגבר עליו. ואז הוא אומר לו בבוקר שאיליו, זה הסכנתונה, היית מסכן אותי. אז הוא אומר, מה הבעיה בסכונה? אז אמר שושה מסביר, שאומר שהכנסת אותי למצב סכונה, שמנקים לו מזכוי איסוף, במצב הזה שהוא נמצא במצב כזה, שהוא התפלל. אמנם, אבל הוא הכניס אותו למצב סכונה, אז מנקים לו עם זכוי איסוף. אז אומר המרשור שלא, זה לא היה טיינה, למה? כי היות והוא התפלל, זה קרה בכוח של תפילה, אז זה כבר אין מנקים לו עם זכוי איסוף. אדם שבכוח של תפילה, את הדברים הם אחרת. עכשיו, אבא שלי תמיד טוען שלמה באמת הוא לא אמר לו מראש, תשמע, יש פה זה, בוא תיכנס ותחסל את המזיק, הרי יכול לחסל. כנראה שזה רק תפילה כזאת שאין לו שום אפשרות אחרת. זאת אומרת, הוא נתקע פה, ובאמת אין לו שום ברירה. ואז הוא מתפלל, על תפילה כזאת, אז באמת לא מנקים לו מזכוי איסוף. זה לא נקרא שהוא הכניס את עצמו למוק עם סכונה. אבל באמת, אדם לא אמור להכניס את עצמו למוק עם סכונה. אז יש לנו דבר כזה שיש סכונה שאפשר להינזק. עכשיו, בעיקרון, מה שייך סכונה, הרי הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, וכל דבר שקורה זה רק על פי השם, אז מה שייך, הקדוש ברוך הוא מנהיג את הכל עם חשבון. אבל יש פה הגדרה כזאת, שאדם עשה הנהגה של דברים מסוכנים בטבע, אז זה לא נכון לעשות את זה. מי שמדבר על זה בצורה מעניינת זה המספיק, רבינו אברום בן הרמב״ם, בספר שלו המספיק, לא יבדי השם, בתחינת שער הביטחוי. אז הוא עומד על זה שיש שלוש דרגות בביטחון. יש אנשים שהם דרגת ביטחון, ביטחון מוחלט. יש אנשים שהם כופרים. אומר, לפעמים הם כופרים בגלוי, לפעמים הם כופרים בסתר. כופרים בסתר, אומרים בפה שהם מאמינים בקדוש ברוך הוא, אבל בפועל בלב הם לא מאמינים. אגב, לא, אני חושב שזה קיים כל כך אצלנו, זה אנשים שקרנים. הדרגה השלישית זה ביטחון והשתדלות. אבל כשהוא מדבר, רב אברום בן הרמב״ם, הדרגה הראשונה, אז הוא אומר, הדרגה הראשונה, שאנשים שחיים עם זה, שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בכל רגע ורגע, הוא עושה או יסב יעשה לכל המעשים, וכמו שכתוב בפסוקים, ממילא ריש ואישר, מחלה ורפואה, הכל זה רק הקדוש ברוך הוא, אין שום מציאות אחרת, אין שום דבר אחר שמנהל את העולם. אומר, אבל לחיות בדרגה הזאת, אומר, אפילו הצדיקים הכי גדולים, גם לא חיים עם זה בקביעות. אומר, ותראה, הוא מביא דוגמאות, הוא מביא דוגמא מיעקב ובינו, שיצא במקלי עוברתיס הירדין הזה, והלך באמת, הוא כותב שם מעניין בלושן שלו, הוא כותב, הוא יוצא רק עם המקל, בלי סוס לרכב עליו, בלי חבר לשוחח איתו, לפחות בתרגום החדש מערבית שהוציאו לאחרונה, בלי חבר לשוחח איתו, ובלי שום דבר שיעזור לו. אז כנראה ש... חלק מההגנה של האדם זה חבר לשוחח איתו. סתם חסמתי לב למילים. אבל בלי חבר לשוחח, הוא יוצא ככה לבד, והוא בוטח בקדוש ברוך הוא שהוא עושה אויסב יעשה לכל המעשים. כשהוא הולך לישון, הוא שם קר למרשתיו, הוא שם אבן. האבן היא קר בשבילו. וככה יושן על הארץ, כי האורץ אשר נסעתי לך, הוא יושן על הארץ. ככה הוא מביא את הפסוק הזה, הוא יושן על הארץ עם קר אבן, ובביטחון מוחלט. ובכל זאת, אתה רואה אחר כך, כשהוא בורח מלובון, הוא לא שואל למה ברחת, מה הוא אומר לו? כי יורה איסי. ואחר כך שהוא מגיע להיפגש עם איסוב, הוא מפחד. ואתה רואה כל מיני דברים שיש פחד. זאת אומרת, גם אדם בדרגת ביטחון כל כך גבוהה, כמו יעקב אבינו, שחי בחלק מהזמן עם ביטחון כזה נפלא, בכל זאת יש מצבים שאין לו את הדרגת ביטחון הזאת. ואותו דבר הוא מביא דוגמאות מדוד המלך. כן? שדוד המלך כשהוא לובש את הבגדים, כי הוא יוצא להילחם עם גוליאס, והוא לובש את הבגדים בגדי קרב, שמלביש אותו, כובע, קסדה, ושכפת שלה, אז שריון, כן, הוא נותן לו ללבוש, וככה הוא יוצא לקרב, הוא אומר, כי לא ניסיסי והינו, הוא אומר, אני לא יכול ללכת עם אלה, לא ניסיתי. אומר שם התרגום יונס מנוזיאל, כן, כותב, מה זה לא ניסיסי והינו? בזה אני לא יעשה ניסים. הוא בעצם אומר, תראה, אם אני אסתובב עם קסדה ושכפץ וכל הדברים האלה, אני אתחיל לבטוח בבגדים שלי, במקום לבטוח בקדוש ברוך הוא. אני בסכנה, כי לא ניסיתי, דרך כזאת אי אפשר לעשות נס. והוא אומר, ולמרות הדרגה הנפלאה של דוד המלך שהיה לו בביטחון, בכל זאת אתה רואה שהיה מצבים שהוא פוחד. שיש פחד, שיורי סי, הוא מביא שם פסוקים, הוא מביא אותו דבר משמואל הנובי, גם כן שהוא פוחד ללכת למשוח את שאול למלך, כי מה יקרה עם כיפן ישמע שאול והרגון והקדוש ברוך הוא נותן לו יצא. אז הוא אומר, תדע לך, יש הנהגה כזאת של ביטוחן, שבה מי שאומר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. אין הבדל בין שמן לחומץ, מה פתאום ששמן ידלק וחומץ לא? הכל זה הקדוש ברוך הוא. אז הטבע יכול להשתנות ברגע לכל דבר. אבל לחיות בהנהגה כזאת של נס גמור, אומר, אפשר רק אם יש לך נבואה, או רוח הקודש ששורה על האדם, שמבטיחה לו שהקדוש ברוך הוא איתו בדבר הזה. ואליהו הנביא, בדרגת הנבואה הגדולה מאוד שהוא נמצא, שהוא לא פוחד מלעמוד מול נביא הבעל ולשחוט אותם, ולעשות שם את כל הניסים הגדולים, כן? בפלא פלאים, בהר הכרמל, ובכל זאת, אחר כך שאיזבל רוצה להרוג אותו, הוא מפחד, והוא בורח למדבר, כמו שכתוב בפסוק. זאת אומרת, כשאין אבטוחה, אין אבטוחה. אז בסדר, זה ההנהגה כזו. אבל כשאדם חי בהנהגה רגילה, וכמו שהוא קורא לזה בברום בן הרמב״ם, הביטחון הרצוי, הביטחון הרצוי הוא שילוב של ביטוחן והשתדלס, וזה לא כל הזמן, אפילו הצדיקים המאוד גדולים, שיש להם הבטחה על שינוי הטבע, גם הם זה לא נמצא אצלם בקביעות. וגם לא כל הנביאים. אומר, לא כל הנביאים ולא תמיד. אפילו הנביאים שיש להם את זה, זה לא תמיד. אבל... אז בגלל יש דברים מסוכנים בטבע, ואדם צריך להיזהר, למרות שהקדוש ברוך הוא מנהל את הכל, יש דברים שהם סכנה בטבע. וזה אין אף כמינה בין המצרים לכל ימות השנה. אבל יש פה משהו שלא לעשות את הדברים האלה דווקא בימי בין המצורים. עכשיו, אם זה סכנה טבעית, אז מה שונה בין המצורים מכל השנה? על כורחוך, שזה הנהגה מיוחדת, שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו בימים האלה, שהיא חוץ מהעניין הטבעי. בסדר? הטבע תלוי גם כן. בזכויות וחובות, אבל יש דבר שהוא לא תלוי, כמו הליכה תחת קיר נטוי. לא כתוב שצדיק יכול לעבור תחת קיר נטוי. יש דברים שהם לא מצד הטבע, הם מצד הרוח נייס. הדברים שבימים האלה גורמים במיוחד שיוכלו להינזק, זאת אומרת, הרוחניות של הזמן הזה, של ימי בין המצורים, גורם שהטבע בימים האלה משתנה, שיש סכנה אפילו בדבר שהוא רחוק מאוד, ולא, אין פה חילוק בין צדיקים שלא צריכים לחשוש מהסכנות האלה, אלא כתוב להלוכה שצריך להיזהר. צריך זהירות בימים האלה, אפילו מדבר שיש בו רק צד רחוק של סכונה, שבעיקרון לא אמורים לחשוש. מה משנה את הימים האלה? המצב הרוחני של הימים. זאת אומרת, יש פה משהו ברוחני של הימים שגורם שנכנסים, כאילו שסכונה יותר רחוקה, גם צריך לחשוש לה. עכשיו, אין איסורים בלי חטא, אומרת הגמרא בשבת נ"א יום א', אז אם יש נזק למישהו, זה בגלל החטא. אז עוד פעם, אם ככה אז מה אין אף כמינה? אין לא ללכת תחת קיר נטוי, זה לא להכניס את עצמו למוקם סכונה. אבל יש דברים שהם לא נחשבים מוקם סכונה, כן? הרי בשער השנה אפשר ללכת ולעשות את הדברים האלה. אפשר ללכת יחידי בין 4 ל-9, נכון? בשעות ביום. ואפשר גם להקות את התלמידים במשך ימות השנה. ואם אין סיבה של חטא, אז למה צריך להיזהר בזה? מה נפקי מין בין הזמן הזה לכל ימות השנה? רק מה? כנראה שההגדרה של חטא פה משתנה מימות השנה לזמן הזה. היה זמנים בתולדות עם ישראל שטבעו מעם ישראל יותר מהרגיל. כן, דור המדבר, הם נאנשים מאוד, אחרי כל חטא מיד. בדורות אחרים, ייתכן שלא נאנשים כל כך על הווירס שעשו, כן, בכזאת צורה. ביקשו לאכול בשר, מתו כל כך הרבה אנשים, חטא העגל, למרות שזה היה חטא גדול, הם נאנשו במיוחד, ועל כל הדורות נשאר הרוי שם של החטא, ויהם פוקדי ופוקדתי, אין פורעונוס בו על ישראל, שאין בו קצת מפיראון אבון העגל, כמו שרשי כותב, והיו דורות שיותר אנשים עבדו עבוד זורם ממש, ולא נזכר שנאנשו עד כדי כך. זאת אומרת, יש פה משהו של דור מסוים, דור המדבר, טבעו מהם יותר מהרגיל, כי הם היו יותר קרובים לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הראה להם כל כך את חיבתו, עברו את ים סוף ורוע עשר שפחה לים של רוע יחזקאל בן בוזי, הם הגיעו לדרגת נבואה, למרות שהם לא היו נביאים קבועים, למרות שיש לושן ברמב״ם, במים יותחי הסמייסים, שהוא כותב שהדור הזה היה כולו בקביעות בנבואה, כמו שבדרגה של למעלה מיחזקאל בן בוזי. זאת אומרת, הרמב״ם כן מבין שהדרגה הזאת נשארה אצלם לתמיד. כן, יש את הוורט הידוע, כן, וורט חסידי, ידוע של, לא רק חסידי, כתוב גם נראה לי החסם סויפר, יש עוד שאומרים את הוורט הזה, של מה, רועס השפחו להם ובוזי, נו, אז הוא אומר, כן, רועס השפחו, אבל עדיין נשארה שפחו. יש שם הקוצקר, יש של מי הוורט הזה? של רוחם שולביץ אומרים. שהוא פעם ראה את הוורט הזה כתוב, שרועס השפחה לים, של אירוע יחזקאל בן בוזי, אבל בכל זאת היא נשארה שפחו. כתב הערה בצד פשיטה, וכי מי שחררו. למה שהיא לא תישאר שפחו, כן. אבל בכל מקרה, לא שנה רמב״ם, באיגרס תחילת המייסים, המשמעות היא שזה היה דרגת נבואה שהם באמת התעלו ונשארו בדרגת נבואה הזאת. אבל ברגע שבן אדם הגיע למדרגה כזאת, נתנו לו יותר, גילו לו את חיבוסו של הקדוש ברוך הוא יותר, תובעים מהם הרבה יותר. יש פה משהו, כן? אם תובעים בן אדם יותר, אם מאנישים אותו, זה סימן שתובעים ממנו גדלס. הוא לא נחשב כמו אדם פשוט. מאדם פשוט לא כל כך תובעים. אבל אם תובעים ממישהו ומאנישים אותו, אז יש פה... זה נקודה עמוקה ויצא לנו לדבר על זה... זאת אומרת, בקונטרס זריך על יציאת מצרים שנתפס, יש על זה גם כאן הריחס, שזה בעצם מידס העירה. מידס העירה היא עצם זה שבאים לבן אדם ומאנישים אותו על משהו שהוא עשה, יש פה הכרזה שהוא מסוגל. יש פה הכרזה שהוא שווה והוא יכול לעשות את זה, וממילא יש עליו טביע וטיינה שהוא לא עשה. אז אדם שהוא אהבה מגיע מנקודה שבו כביכול הקדוש ברוך הוא יורד, לא אסדקו איתי או אני אסדקו. אני אסדקו או אסדקו איתי. נכון? שתי הצדדים בגמור בסויית הדפי. כן? אסדקו אשקוי. האם הקדוש ברוך הוא לוקח את הדקו ומעלה אותו עד אליו, או שהקדוש ברוך הוא יורד לשכון עם הדקו? אם הקדוש ברוך הוא יורד לשכון עם הדקו, זאת אומרת, האדם נמצא בשיפלס שלו, ובשיפלות שלו הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. והדבר הזה מעורר אהבה מאוד גדולה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, ואני אוהב אותו בחזרה, כי למרות כל נמיכות הרוח שלי, למרות כל השיפלס הנוראה שלי, הקדוש ברוך הוא יורד להיות איתי. יראה מגיע מכיוון הפוך. הקדוש ברוך הוא תופס אותי, מנער אותי ומרים אותי למעלה. הוא מרים אותי אליו. והדבר הזה מעורר יראה. יש לך מה להפסיד. ותיזהר. בסדר? עצם זה שמזהירים אותך על משהו, כבר אומר שיש לך מיילה, שאת המיילה הזאת תיזהר לא להפסיד. אז יש משהו שהמיילה שיש בי מעוררת את מידה סעירה, אבל מידה סעירה מעוררת את הידיעה שיש בי מעלה. עצם זה שדורשים ממני לעמוד במבחן על חומר מסוים, זה אומר שאני מסוגל לעמוד בו. עוד פעם, לא אם זה נעשה כחלק ממערכת סיסטם שלא לא מתחשבת באנשים, אלא אם מישהו פונה אליך ייחודי, כיחידי, ואומר, אני יודע שאתה מסוגל לעשות את זה, אתה, אם לא תעשה את המבחן הזה, אתה, יהיה לך תביע. אז זה אומר שאותו אחד מאמין ביכולת שלך לעשות את זה. כי אם לא, הוא לא היה דורש ממך את הדבר הזה. אז הירה, ועצם זה שיש רצור לאלכור, כמו לושנה זויר, כן? עצם זה שזה החוט התחילה שבציציס. הרצור לאלכור מגלה לך שהקדוש ברוך הוא יודע שיש בך את היכולת לעשות את הדברים. לכן זה מאיר את הירה, וכך כתוב בזויר, בפרשה שלח, ויש בזה אריכות גדולה. אני אומר, הדברים האלה גם נוגעים קצת לזמננו. יש את הפסוקים דברי היומים. בדיור היום יש שם את הצבוע של דוד המלך, שהוא אומר לעם ישראל ולשלוימי בנוי לפני פטירתו. זה נמצא בדברי היום עם א' פרק חוף חס. ואז הוא אומר להם שהקדוש ברוך הוא, ויוקום דוד המלך על רגלו וויימר שמעוני אחי ועמי. כן, אני עם לבובי לבנויס בייס מנוחו להרוים בריס השם ולהדוים רגלי אלויקינו, ואחי נויסי לבנויס, אני באתי ורציתי לבנות את בייס המקדוש. ואלויקים אומר לי, לויס יבנה וייס לשמי. כי איש מלחמו יסעתו ודומים שופכתו, אתה לא יכול לבנות את בית המקדש. ויבחר השם אלוקי ישראל בי מכל בית אבי ליועץ למלך על ישראל לעולם, כי ביהודו בוחר לנוגיד ובבית יהודו בית אבי, ובבני אבי בי רוצו להמליך על כל ישראל. ומכל בוני כרבים בונים נוסן לי השם. קיצור, הוא אומר להם, ויבחר בשלוימי בני, ואני לי בוחרתי בו לי לבי, ואני אהיה לו לאו, ואחינו יסיעז מלכוסו עד לעולם. ואתו, הוא אומר להם, לעיני כל ישראל קהל השם ובאוזני אלוהיכם. הוא אומר, תראו, הקדוש ברוך הוא עשה איתכם חסד גדול. ואם הקדוש ברוך הוא עשה איתכם חסד גדול, הדבר הזה הוא גם תביע. וזה בדיוק כמו שאנחנו רואים פה את הרעיון הזה. הקדוש ברוך הוא הראה לכם את חיבוסו יותר מאחרים, הדבר הזה הוא גם תביע. לעיני כל ישראל קהל השם ובאוזני אלוהיכם. שמרו ודרשו כל מצווי יש השם אלוהיכם. למען תירשו אס האורץ התויבו והנחלתם לבניכם אחריכם עד אילום. מסביר המלבים את הפסוק הזה, כפי שיוסיף השם להיטיב עם האדם, כן חייב לו בתוספת אבוידו ואחנו יסיירו. אומר, הכהן גדול, כשהוא מתפלל, קורע בסוף כל ברוכה וברוכה. המלך, כיוון שקורע שוב אינו זויקף. על כן, אומר גם כן, מאותה בחינה, ממצוות המלך שתהיה עמו ספר משנה תורה וקורא בו כל ימי חיוב. ויתר מצוות המלך נוסף על כלל המצוות. זאת אומרת, כמה שהקדוש ברוך הוא נתן חסד גדול יותר לבן אדם, יש עליו חיוב יותר גדול, ואבוי לו ואחנו יסיירו. אומר, ועל פי זה אמר להם, אומר דוד המלך, שכל ישראל שקיבלו מהשם טובת ירושת הארץ, מחויבים לשמור מצוותיו, שבזה יתקיימו בארץ, הם ובניהם עד עולם. ואז הוא ממשיך ואומר, ואתו שלו עמוי בני, ואתה שלו עמוי בני, שהקדוש ברוך הוא יפלי איתך בפלא חסדים גדולים, אומר לך, לא מספיק להיות כמו כולם, שימרו ודירשו את כל מצוות השם אלוהיכם. ממך בחסדים גדולים אין די לך בזה לבד. אתה צריך הרבה יותר מזה. מה אתה צריך? דעס אלוהיכי אוביכו ועובדיהו בלב שולם ובנפש חפיצו. כי כל לבבויס דוירי איש השם וכל יצר מחשבויס מבין. אם תדרשנו ימוצא לך ואם תעזבנו יזניחה חולועד. אגב, הפוסק הזה הוא היסוד של עבודת השם. בסדר? והמעניין הוא שהפסוק הזה מובא בהמון דרכים בעבודת השם, מביאים את הפסוק הזה, אבל כל אחד מדגיש מילה אחרת בפסוק. יש מהלכים שלקחו את עיקר העבודת את הדע אסלויקי אוביכו, את הידיעה. ויש כאלה שלקחו לעיקר העבודת אסלויקי אוביכו. זאת אומרת, צריך גם דע, אבל העיקר זה להתחבר לאסלויקי אוביכו דווקא. יש כאלה שהתחברו לה ועובדיו בלב שולם. יש כאלה שהשקיעו את עיקר העבודת בנפש חפיצו. זה מאוד מעניין, באמת, אני לא אכנס כעת פירוט של שמות ודרכים, אבל זה מאוד מעניין לראות באמת איך שכל דרך לוקחת מילה מסוימת מהפסוק הזה, ושם שמים את כל הדגש. יש כאלה שלקחו את האם תדרשנו ימוצא לך. זה העיקר האבוי הזה, האם תדרשנו ימוצא לך. ויש כאלה שלקחו את ואם תעזבנו אז ניחח לו עד. אבל זה מעניין באמת הפסוק הזה. אבל לא, זה באמת, הוא מובא אצל הבעלי האבוי, הפסוק הזה מובא המון, כן? ואתו שלו עם היווני, דעס אלוהיקי אוביכו ועובדיו בלב שולם ובנפש חפיצו. זאת אומרת, אבידה צריכה להיות, אבידה את השם צריכה להיות גם דע וגם אלוהיקי אוביכו. אני לא אכנס כעת איפה צריך להיות הדגש באבוידו, אבל דבר ראשון, יש פה אבוידה שונות. כמו שהמלבי מסביר את זה, הוא אומר דע באמונויס ודיויס לא די שתסמוך על הקבולה בלבד. לא מספיק מה שקיבלת מאבא שלך, מסבא שלך, מהרבז שלך, שזה טוב, זה חשוב, הדע הזה, הידיעה הזאת, אבל זה לא מספיק. למה? כי היפלו השם חסודים גדולים עםכו. קדוש ברוך הוא עשה לך חסד, עשה לך ניסים, אז לא מספיק שתהיה כמו כל ההומואים, כמו שהרמב״ם קורא להם, כן? שהולכים עם מה שהם קיבלו את האמיתות. אלא אתה צריך לברר את האמיתות האלה. להשכיל, באמון היסבדיו, להבין אותם באמת, רק דייס אלוהיקי הוביכו על פי הידיעה, כן? שתשכיל בדרכיו ואמיתיותיו על פי ידיעת השכל. בסדר? אבל, זה הרמב״ם לא אומר, אבל הראשונים אחרים הולכים עם הראשונים שלפניו, הולכים שיש פה דייס אלוהיקי הוביכו. אחרי הידיעה, צריך שיהיה אלוהיקי הוביכו. בסדר? זה כלי ואמביו, אלוהיקי אובי וערי ממנו. אז שתי חלקים, יש פה חלק של זה כלי, ויש פה חלק של אלוהיקי אובי. אני לא עובד את השם בגלל שאבא שלי עבד את השם. אני עובד את השם כי הוא אלוהיקאי. הדרך שבה אני עובד אותו, אני מסתכל על שאל הוביכו ויגי איתכו, זקינך וימרו לך, ואני לומד מהם איך עובדים את השם שלי. בסדר? לעבוד את השם של אבא שלי זה לא עבוד את השם שלי. זה בסדר, זה צריך לבוא ממני בסופו של דבר. אז צריך להיות דה אס אלוהיקאי אוביכו, אבל דה ידיע שלך אס אלוהיקאי אוביכו. טוב, ואז יש לך, ועובדיו בלב שלם, אומר רשי, שלא יש שני לבבות, אלא לב שלם שיהיה לכל, אלא לב אחד לאובינו שבשמיים, הוא מביא קדושת של מוסף ביום א' דרש השונה, אני לא יודע אם זה רשי, מיוחס לרשי. אומר, שני לבבות לך כאחד לאחד, ואומר לבבכם שלם השם אלוקינו שלמים, לא יקציבו לשלם, כל שני לבותכם יהיו לב אחד שלם. כמו המלאכים שאין להם אלא לב אחד, ולא עשית לו וישישו ליבכם לחילו לב אחד. לקדוש ברוך הוא. אומר, הלב הזה יהיה ועובדיו, תעבוד את הקדוש ברוך הוא, בעבודת עבד, זה במעשים, בעבודת עבד, שעובד תמיד בלי הפסק, והעובדיו הזה, שעבודת עבד, תהיה באופן של לב שלם ונפש חפיצה. לב שלם בלי שום פנייה חיצונית, אלא בלב אחד לקדוש ברוך הוא, ודבר נוסף צריך להיות בנפש חפיצה, בנפש ברצון, לא מתוך הכרח ויראת העונש, רק אבוידו מיהבו, עד שנפשך תחפוץ באבוידו עושה. זאת אומרת, אבוידו דה צריך להיות אסלוקי אוביכו, ועובדיו צריך להיות בלב שולם ובנפש חפיצו, ובנפש חפיצו, כן, ברצון ממש, באהבה, והוא אומר לך, כי כל לב אבויס דוי ראיש השם, וכל יצר מחש אבויס מבין. וכל יהיה יצור מחשבו יש מבין. אז הוא אומר, כאן נופל לומר לבבות. כי כל לבבות דורש השם, בין טוב, בין רע, וכל יצר מחשבות מבין, קודם שנוצר יציר, מבין הקדוש ברוך הוא מה שהאדם עתיד לחשוב. אז כך אומר רשי. המלבים אומר שזה בעצם מקביל למה שהיה לנו מקודם. עובדיו בלב שלם, כי כל לבבו יש דורש השם. לכן היות שהקדוש ברוך הוא דורש כל לבבות, לכן צריך להיות אבוידה בלב שלם. הלב מציין כמו כוח הממשלה אשר בנפש, והיצרי המחשבות, אומר, מה זה היצר מחשבו יזמבין? זה הנפש חפיצו. זה הדרגה העמוקה יותר בנפש, קודמת לבחירת הלב. אומר שהאדם יחשוב מחשבות, והנפש תעלה ממעמקיה, מתוך עומק הנפש, עולים ציורים רבים. כן, אומר ככה זה עובד. עולים ציורים רבים מתוך עומק הנפש, זה צף אל המודעות, בסדר, אל הידיעה שהשכל של האדם, המחשבה של האדם, אומר ורובם נוטים לרעה. רוב המחשבות ורוב הציורים שעולים מעומק הנפש של המחשבה, הם בדרך כלל נוטים לרעה, כמו ציורי תאווה וגאווה וכעס וכדומה. ואז מה האדם צריך לעשות? להילחם עם היצר והלב, להילחם עם היצר, והלב שהוא כוח המושל ימשול על יצרי המחשבות. והשם דורש את הלב באיזה דרך יבחר. הקדוש ברוך הוא דורש דבר ראשון, עלה לך מחשבה, מה אתה עושה איתה עכשיו? מתעלם ממנה? מרחיק אותה הצידה ומתמקד במשהו אחר, כי המוח של האדם, הלב של האדם לא יכול להרגיש שתי רגשות בו זמנית. אז לכן, תרגיש רגש אחר וממילא הרגש הזה יימחק, לא יתקיים, אל תיתן לו קיום. זה דבר אחד שהקדוש ברוך הוא בודק אותך, את מה אתה קורא בלבבות, מה קורה בלב כשעל הציור של גיא וטי וכעס וכדומה, האם אתה מתעלם ממנו או מנפח אותו? זה בלון, איך אתה יכול לפוצץ אותו או לנפח אותו? וזה בבחירה שלך, ויש פה חוץ מזה, וכל יצר מחשבו יזומי בין, חוץ ממה ש... את ציורי המחשבות, בעומק, עומק הנפש, שמצטיירים ועולים על הלב, אז גם שם צריך שבנפש חפיצו, שצריך שהגיע למדרגה שנפשו תחפוץ ותחשוק בעבודת השם, לא יצטייר בליבו ציור אחר שהוא נגד עבודת השם. ולא יחפוץ ברע כלל, שלא יעלו לו אפילו רצונות כאלה שהם תאי וגיא וכעס, אלא בנפש חפצו. אומר, לא יצטייר בליבו, עד שלא תתקומם בנפשו מלחמה כלל. אין שם מלחמה אפילו. ולא יצטרך לכבוש את יצרו, כי לבבו מלא מיראת השם ושמח בעבודתו. זה פלא פלאים, זה דרגה עצומה, לא יודע, זה... כמעט לא נשמעת אפשרית. בסדר? דבר כזה. הדרישה הזו. אגב, המלבים את התיאור פה שהוא מתאר על הציורים בלב השמולים, הוא מתאר בו, יש לו עוד מקום שהוא מדבר על זה, במשלי, על הפסוק עיר פרוצה אין חומש, איש אשר אין מעצור לרוחו, אז גם שם הוא מדבר על המעצור לרוחו, כי יש את העלייה ממעמקי הנפש, הציורים השונים, ממש אותו משל ודוגמה שהוא אומר פה, הוא אומר שם גם כן, אז כנראה יש קשר מן הדברים. אבל אומר שלמה המלך, בא אליו דוד המלך, ואומר לו, תקשיב טוב, אתה הקדוש ברוך הוא עשה איתך ניסים גדולים, הקדוש ברוך הוא עשה איתך חסונים נפלאים, ממך דורשים יותר, ממך דורשים לא רק שימרו ודירשו כל מצווי שם אלוהיכם, ממך דורשים, דע איזה אלוהיכם אביכו, לא רק כמו כולם שככה זה, אז ככה עושים, אלא אתה חייב לדעת את זה, באמיתיוס, השיחליוס, לברר את הדברים, ועשה לו יקי אוביכו, ואז אבוידו במייסים, בלב שולם, ובנפש חפיצו, שלא יעלה אפילו בלב, מה חשוב ואחרת, אומר, כי יכול לבוא בהסדר ראש השם, יכול להיות זה, מה חשוב ואיזה מייבין, אומר, ומה תגיד, אומר המלבים, אומר, ולא תאמר שדבר זה קשה הוא, והוא נגד טבע האדם, זה לא טבעי, לא שייך, לא יכול להיות. איך עושים דבר כזה? שלא יעלה לי בלב מחשבה של תאי ואוגי ואוקס בכלל, שלא יעלה אפילו, אלא הכל יהיה ממש באהב. אתה רוצה שאני אעשה, אני אעשה. להגיד לי לחייך, למה? טוב, חיוך חיצוני, אין לי בעיה, אבל באמת שאני אשמח. ונפש חפיצה, וזו הדרישה ממך. אומר, אל תאמר שזה דבר קשה ובלתי אפשרי ונגד טבע האדם. לא נכון. אומר דוד המלך בצבא שלו לשלם אוי. אם תדרשנו, ימוצאי לך. אם תדרשנו ימוץ אלוך, גם לגבי הידיעה, לדעת את השם, אתה רוצה שזה ידיעה עצמית, שאני מבין ואני חי אותה באמת, לא רק ככה קיבלנו, ככה עשינו, אלא ככה שידיעה עצמית, זה גם איך אני אעשה את זה, ומי אומר, ואולי סכנה, ואולי, לא, אם תדרשנו ימוץ אלוך, אם אתה תדרוש את השם, דע אס אלוהיקי אוביכו, את האסכולה האמיתית, ועניונים אלוהיקים, וגם האבוידה, בל יתאר מסיין לוי, אם תדרשנו ימוץ אלוך, ואם תעזבנו, אז ניחח או לא עד. ואם תעזבנו, רשי אומר, שאם תדרשנו, אם מוצא אלוך, זה דירשו כל מצד השם. ואם תעזבנו, אז ניחח או לא עד, יעזבקה אין כתיב כאן, אלא יזניחחו, שהוא קשה ממנו, והזניחו זונח השם מזבחוי, אז נחה זה יותר גרוע מעזיבה. אם תעזבנו, יזניחח או לא עד. אם אתה מצדך, תכיר בזה שהקדוש ברוך הוא עשה איתי ניסים, הקדוש ברוך הוא נטע איתי חסד, הוא נתן לי את הזכות לשבת בביס השם, הוא נשם לי את הזכות להיות ככה, עם לאחרונה דיבורים על ניסים שהקדוש ברוך הוא עושה לבני ישראל. יפה, הקדוש ברוך הוא עשה לי נס, זה מחייב, זה תביעה, והתביעה היא עכשיו עם מתנה נפלאה של אם תדרשנו, אם מוצא לך. אם תתפוס את הניסים האלה שקרו, ותיקח איתם קדימה, כן, הקדוש ברוך הוא עושה חסד לבחור שהוא מתארס. שתי בחורים שהם יתרזו, כן? אז יובי, חסד הקדוש ברוך הוא עשה איתך. זה הזמן שבו יש לך סייעת לשמיא גדולה ונפלאה, לקפוץ קדימה, גם אם זה באסכולה, גם בשכל, וגם אם זה באבוידה במייסים, ובהתגברות על טייבס, כעס, גאי וכל הדברים האלה, ועם הבטחה גדולה שאם תדרשנו ימוצא אלוך. שהקדוש ברוך הוא יהיה שם בשבילך, וייתן לך את עשיית הדשמי הכי גדולה, גם בשכל וגם באבויד ובפויל, לעשות את הכל בשלימוס. ואם תעזבנו, וזה דווקא, כשיש רחמון לנצלן, כשיש עשיית הדשמי הגדולה, כשיש חסד גדול, ניסים, שפע גדול, שהקדוש ברוך הוא מפליא חסדו לאדם, והוא עוזב, ולא עושה, ולא נכנס לזה, אז רחמון לנצלן יזניחה חולועד. ובעצם הפסוק הזה, כמו שאמרנו, הוא היסוד של עבודת השם. הנושא הזה קשור למה שאנחנו רואים באמת בימים האלה. הימים האלה הם ימי סקונה. ולמה באמת ימי סקונה? בגלל שכמו שאנחנו רואים בדויר המדבר, הקדיש ברוך הוא יפליא איתם חסדוי, הקדיש ברוך הוא יראה להם את חיבוסוי, הם זכו לניסים גלויים יותר, אז יש עליהם טיינה וטביעה הרבה הרבה יותר גדולה. בימים האלה של באמת ימי בין המצורים, זה ימים של, כן, הגמורה בטייניס אומרת, בחופתי סמד א', בשבעה באב, כן, זיין אוב, נכנסו נוכרים לא יכול, אכלו וקלקלו שביעי ושמיני. תשיעי סמוך לחשיכה, הציתו בו את האור, והיה דולק והולך כל היום כולו. והיינו, דומה רבי יוחנן, אלמלא הייתי באותו הדור, לא קבעתיו, אלא בעשירי. מפני שרובו של היכל בו נשרף. ורבונון, למה באמת קבעו את זה בתשיעי? התחלת לפורנו זה עדיפה. כי רובו של היכל נשרף והסירי, נכון, אבל השריפה התחילה כבר בתשיעי וזה העיקר. זאת אומרת, עיקר האבלות והצער בתשע באוב זה שריפת בית המקדש, שהיה באותו יום. אז פה הוא שואל הראשי את השאלה שהזכרנו בתחילת השיעור. כן, הנפש החיים מביא, כן, בפרק שער א' פרק ד', שנבוכדנצר וטיטוס לא עשו במעשיהם שום פגם וקלקול כלל למעלו, כי לא אלוהם חלק ושוירש בו אילום עשה עליונים. כן, אגב, מופיע גם ברכסילס, היסוד הזה של הנפש החיים. כן, הפריאורץ מביא את זה ועוד, אבל היסוד הזה בעצם, לא להם חלק, תולדס נראה לי גם כותב את זה, אבל בסדר, היסוד הזה נמצא, אבל ידוע מאוד מהנפש החיים, שלא אלוהים חלק ושירש בו אילום עשה עליונים, שיהיו יכולים לנגוע שם כלל במעשיהם. טיטוס ונבוכדנצר רק פגמו בחיצוניות של בית המקדש. אבל רק שבחטאינו נתמעט ותש כביכול כוח גבורו של מעלו, את מקדש השם טימאו כביכול למקדש העליון, ועל ידי כך היה להם כוח, לנבוכדנצר וטיטוס, להחריב המקדש של מטו המכוון כנגד המקדש של מעלו, כדמוי שאומר רזל, כמחות חינו תחינס. הרי, אומר רב חיים ולוז'נר, כי עבוינו יסיינו החריבו נובה מעלו, אוי לא מויס עליונים הקדושים. והימו, נבוכדנצר וטיטוס, החריבו רק נו ומטו. וזהו שהספל אל דוד. דוד המלך מתפלל, יבודה כמי וילמולו מסזוך עץ קרדומויס. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא ביקש שיחשב לו לטיטוס ולנבוכדנצר, כאילו למעלו בשמי מרואים עם הורס, אבל באמת לא ינוגו שומעי סוף כלל. למרות שבאמת הם לא עשו כלום. אבל דוד המלך מבקש יבודה כמי וילמולו, שהם יאנשו כמו שהם באמת פגמו גם למעלה. אז הוא אומר, זאת אומרת, בעצם בית המקדש נשרף אחרי שכבר הוא לא היה בדרגה האמיתית שצריך להיות. בית המקדש הוא לא סתם בניין יפה, כן, שדברים טבעיים יכולים לשלוט בו, זרקו לפיד, אז הוא נשרף. זה לא מקרה, כן? זה לא איך רב שפסול יודלביץ' היה מספר שפעם ישבו בשעורים וליל תשע בו ובחור ותיירים הסתובבו, כן? ואז תיירים נכנסים בבית כנסת, רואים ככה, כולם יושבים לרצפה ובוכים, אז הם שואלים מה קרה, אז ביקשו רב שפסול שיסביר להם. אז הוא אומר, לא, זה היה בית המקדש, לא יודעים על מה מדובר. הוא אומר להם, the temple, temple הם מכירים, כן? היה temple, זה היה בית הכי יפה בעולם, הטמפל הזה, והוא נשרף. הוא אומר, וואי, באמת חבל. תגיד, היה ביטוח? הוא אומר להם, לא היה ביטוח. אם לא היה ביטוח, זה באמת סיבה לבכות. זה מסכימים. אם לא היה ביטוח, עכשיו גם הטמפל הענק הזה. זאת אומרת, באמת, זה לא משהו שאם יש ביטוח או אין ביטוח, זה הסיפור. זה הרי כל זמן שהשרוע עשה שכינה, בדרגה אמיתית, כי כלל ישראל היו היכל השם, הם היו צדיקים כמו שצריך, הדרגה של בית המקדוש זה כלל ישראל דבוקים בקדוש ברוך הוא. כן, ותבואו ותטמאו את ארצי, מה קורה כשמסתלקת קדוש הסעורץ מפי רויסאו, ואז כן, כמו שהבח כותב בהלכות ברכס הפי רויס, מתחיל גלגל של רחמון הניצלן של חורבן. אז בדרך כלל עד אז בני ישראל היו בדרגה אמיתית, הם לא חטאו עד כדי כך שיהיה שייך להזיק לבית המקדוש. ושרתה השכנים בבית המקדוש במידה גדולה מאוד, והאומות לא יכלו לשלוט עליו. כי הבית המקדוש כל כך קדוש, אז אין שייכס לאומי זוילום שיוכלו לעשות בו משהו, לפגוע בו. אבל רחמון לצלן, כלל ישראל ירדו עד כדי כך, שבית המקדוש כבר איבד את הכוח הגדול שהיה לו, את השכינה ששרתה בתוכו. ואז היה שייך שישרפו את הבית המקדוש למטה. לא הבית המקדוש שלמעלו. ודוד מבקש, דוד המלך מבקש שיבודה כמי ולמולה. אז למרות שלמעשה הקריבו קורבנות, כן, עד היום האחרון, ומסתום גם האסורוניסים שהיו במקדוש גם כן היה, אבל זה כבר היה חלש, לא בדרגה האמיתית שצריך להיות. כשבית המקדוש איבד את הדרגה האמיתית, אז הגויים יכלו לשרוף אותו. לפי זה, למה קבעו את האבלות בזמן ששריף אז בית המקדוש? הרי זה בעצם תהליך מתמשך שקרה לפני כן, כן? זה לא היה איבדו עוד ואיבדו עוד ואיבדו עוד, זה הרגע האחרון, כן, שזה כבר קורה לגמרי. אבל הנקודה היא ש... עיקר האבלס זה לא השריף הזה בית המקדוש. עיקר האבלס זה על שכלל ישראל נחלש למצב כזה, כן? האבלס היא לא רק השריף הזה בית המקדוש, אלא על סילוק השכינה. על הקדושה של בית המקדוש שכל כך נחלשה, שלא קיבלה את הכוח מעם ישראל עד כדי שזה הגיע למצב כזה. אז האבלס צריכה להיות בעיקרון במצב שבזמן שכלל ישראל ירדו, כן? לא בזמן הזה בדיוק ספציפית. אז ייתכן שאני נוכנה מהאבלס היא על ירידה של דרגס כלל ישראל, שעל ידי זה נאבד כבר בית המקדוש האמיתי. רק היות שרואים את זה בפועל, זה בא לידי ביטוי, כן, זאת אומרת, ירמיה הנובי, צדיקים אחרים, כבר יכלו לראות את זה, להרגיש, כן, את החולשה בשכינה שיש במזה המקדוש, שכבר אין את כל התוקף, אבל אנשים רגילים לא הרגישו עדיין את הירידה. הם ראו עדיין אוילום כמינוג אינויג. מזה המקדוש עומד, מקריבים קורבונס, רק הצדיקים הגדולים ראו שמזה המקדוש כבר ירד, הוא לא בדרגה שאי אפשר להחריב אותו. אבל זה ראו, רק בפועל ראו את זה כולם רק בזמן השריפה, והשריפה הראתה להם שכבר אין השרועס השכינה, לכן קבעו את זה ככה. זה כמו שאתה אומר גם עוד פעם, כוח החיים בבן אדם זה קצת שונה, אבל זה כוח החיים שבן אדם מסתלק ומסתלק ומסתלק. אבל כל זמן שהוא עדיין חי, אפילו שהוא עדיין גויסס, עדיין, כן, בלי הכרה ובלי כלום, אבל הוא עדיין חי. הרגע של הפטיר הזה למעשה, רגע של הסילוק של הפרט האחרון, החלש ביותר שהיה, אבל אז כבר זהו, נגמר. ומי לזה, טוב, אני לא אכנס, הזמן לא מרשה, אבל הוא רוצה להסביר לפי זה את הוויכוח של רבי יוחנן ורבונן, מתי הזמן הסופי של חורבן בית המקדש. אבל העניין, התביע מכלל ישראל, הם שיעלו בחזרה לדרגה שהשכינה תחזור, ויגיעו לדרגה האמיתית של בית המקדש. והתביע הזאת, זאת אומרת, בימים האלה תובעים מאיתנו יותר, כי הימים האלה הם ימים שמסוגלים של להתרומם בהם, להגיע עד מצב שבית המקדש להיות עם השכינה. והיות ובימים האלה, יש סגולת הימים האלה, שכל אחד יהיה דבוק עם הקדוש ברוך הוא. וממילא אנחנו צריכים בימים האלה להתעורר, לבקש וביקשו את השם אלוהיכם ואת דוד מלכום ונוהרו אל השם ואל טובוי, הבקשה של בנימין בית המקדש, מלכות בית דוד ומלכות שמיים שתמלוך עלינו. ממילא הימים האלה אנחנו עולים לאיזה דרגה של דרך המדבור, כי אנחנו מקבלים את השפע הזה, מקבלים את הטובה הזאת, מקבלים את ההשראה הזאת שיש לנו את הכוח לבקש דבר כזה. ממילא יש גם מתעורר עלינו תביעה מסוימת, וממילא דברים של סכונה בימים האלה הם יותר סכונה מאשר כל השנה. כי אנחנו אחד גוירם, כן? המצב של העלייה שלנו, המצב של הגדלות של הימים האלה, שהם כל כך גדולים בעצם, גורם שיש גם טענה וטביעה, אם לא נמצאים במדרגה הזאת בשלימותה כמו שהיה ראוי. אז למה זה אומר, צריך באמת להשתדל, להתחזק כמה שאפשר, בדברים שבינינו למוקוים, בדברים שבינינו לחברוי, כל אחד לפי המצב שלו, לפי הדברים שלו. ובזכות זה, כמה שנתחזק בתוירו ומצוויס, נכריע את העולם לטוב, לנסות לנצל את השפע הגדול שיש בימים האלה. זה אמנם טוב אוכגוניס בגבוך, זה לא בגלוי. בגלוי אנחנו רואים טוב ובאורץ שעורר, אבל יש פה את הטוב אוכגוניס בגבוך, טוב גדול שנמצא, יכולת להתקרב לקדוש ברוך הוא יותר מכל השנה שנמצא בימים האלה, ועל ידי זה זוכים שבמקום החורבן נזכה באמת לשמוח, וכל המסע בלירושלים זו יחב ברויה בשמחוסו, ונזכה לזה בעזרת השם בשלימות.